השם, חג שמח, חנו כנר שישי, ואנחנו ליל ראש חודש, טבת, הלילה הוא מחר, אנחנו בראש חודש טבת, הלילה תאריך פטירתו של רבי יוסף מערבי. רבי יוסף מערבי היה תלמידו של רבנו הארי. והוא, אחרי פטירת רבנו הארי, נוסע ועובר לתוניס, שם הוא חי והוא הופך להיות מופת, אגדה בחיים שלו, וגם אחרי פטירתו נעשים ניסים גדולים מאוד. סופר עליו סיפור על רבי יוסף מערבי, קודם כל שהיהודים בתוניס היו נוהגים לנדור נדרים ולעשות לעילוי נשמתו בליל ראש חודש טבת. עכשיו נוהגים לעשות הילולה גדולה. וכל מי שהיה מגיע לקבר שלו היה נושא בכל מה שצריך. כשהוא הגיע לשעותיו האחרונות, זה היה יום שישי בבוקר, ולא ידעו מה לעשות אם הרב ייפטר. מה עושים לפני שבת? מצד אחד זה זכות גדולה להיפטר ביום שישי ולהיקבר ביום שישי, כי אז האדם לא רואה חיבוד הקבר. ולא נסביר מה זה עכשיו. חג, בראש חודש. אז הם רואים שזה השעון חול הולך ועוזל, אבל לא ידעו מה לעשות. עד שהם מתדיינים ביניהם חכמי התורה שמה, הגיעה הבשורה של רבי יוסף מערבי נפטר. מסתכלים בשעון, שעה 4. ללכת לקבור אותו ולחזור יכול להיגרם חס ושלום חילול שבת. או שהם יוותרו על הטהרה של הגופה. אז הם לא יודעים מה לעשות. הגיעו החכמים, כל אחד אומר את דעתו, והזמן דוחק. בסוף ראש החברה קדישא שאמר, אני לא עושה כלום בלי לשאול את הרב, אמרו לו, הרב נפטר. אמר, אם הוא באמת איש אלוקים קדוש, שיענה. הכנסו 10 אנשים, כי כל 10 שכינה שורה, הכנסו החכמים, אמר ראש החברה קדישא, אמר לו, אדוננו רבי יוסף מערבי, אנחנו רוצים לדאוג לכבודך. מצד אחד, ביום שישי, ודאי שכל יהודי שנפטר בשישי, ירצה להיקבר ביום שישי. מצד שני, אנחנו חוששים שלא יחיו לשבת, יצאו ללבוד אותך. יחזרו, יחיו לשבת. ודבר נוסף, שאי אפשר לעשות לך טהרה, לא יהיה זמן לטהרה. אז אם רצונך שנקבור אותך בלי טהרה, רצים מהר, עוברים קבר, שמים אותך שם בלי טהרה, ובלי הרבה אנשים, תנהן בראשך. עומדים 10 מגדולי ישראל שם בתוניס זורמים, שהוא התחיל להזיז את הראש למעלה ולמטה. הוא כבר נפטר. מיד חפרו מהקבר, רצו, שמו אותו בפנים עם הבגדים שלו, איכשהו ככה, בלי שום טהרה. שמו אותו שם, וזרקו מהר את האבנים, בלי יותר מדי. חזרו 10 דקות לפני שקיעה. בלילה, ראש הקהל, שהוא היה גם הרב, חולם שמגיע לו בחלום רבי יוסף מערבי. אומר לו, תודה רבה לך, שעשיתם את מה שנכון בשבילי, וקברתם יום שישי כמה שיותר מוקדם. וכיוון שכל האבנים הללו, זרקתם אותם במהירות, כדי שלא יהיו חילולי שבת, נמצא שכל אבן ואבן, יש בה שני דברים חשובים, אחד, כבוד שבת, שלא יחללו, בית, הכבוד שלי, לכן כל מי שיגיע ויגיע באבנים האלו ויתפלל, אני נשבע שאני אעשה את רצונו. כשהנאצים עולים לטוניסיה ומגיעים לשם, הם מגיעים לקבר שלו, ומגיע טרקטור להפוך את הקבר, ואותו רגע הטרקטור מתהפך, שנים רבות נשאר שם טרקטור הפוך מעוות. והיה עדות לגדולה של רבי יוסף מערבי שעלה אל הפטירתו. למה אני מזכיר אותו? יש עוד כמה חכמים שנפטרו, ולא כל שבוע אני מזכיר לכם. כי אחד מסיפורי המופת שהיו עכשיו בטבח הנורא שקרה לנו בשביעי לאוקטובר למניינם, סיפר בחור ש... המשפחה שלו מתוניס, והם היו נוהגים לעשות לרבי יוסף מערבי כל שנה, לילה הזה, סעודה, ליל ראש חודש טבת. שמעת את זה? או, אז הוא היה שם במסיבה, בנובה, ורוקד, פתאום מולו הדמות של הרב. אמר לו, אני רבי יוסף מערבי. הוא עושה לו לולה, הוא לא יודע מזה. נפטר לפני מאות שנים. 500 שנה בקירוב. אמר לו, תברח. אז הוא מדע בן דוד שלו, אתה רואה אותו? הוא רואה את מי? אתה לא רואה את הרב? אמר לו, לקחת סם כל כך רציני, התחלת לראות דמויות. אמר לו, אני פה לא נשאר, אתה רוצה לבוא איתי? ושתגעת, אני פה לא נשאר. ראה שהוא רציני, עלה על הרכב נסע, הוא נסע איתו. הם יוצאים, התחילו טילים. מיד אחרי זה הטבח, והם ניצלו. אז שמו של רבי יוסף מערבי נקשר,
הוא שמע את זה בדרך לצפון, כי זה היה נסיעה לצפון, הוא שמע את זה.
הוא שמע את מה שקורה שם.
רבי יוסף מערבי בן מי? מליק
נר. איפה אני? תביא. עורכי דין ישר, תביא לפה מועדה ישר את הלווי, אתה יודע, יכול להיות שהכל יהיה בו. הם מסכימים, מסכימים? ויש לך כאלה?
לא אומר,
שבי. די יש מיותרים כאלה.
זה נשמע.
כן?
אתה לא רוצה לשים את זה על משהו?
לא, אי אפשר.
לא, אבל תביא כוס אחת ריקה, נשים את זה לפנים. כוס כזאת, כזאת לי.
חד פעם, שיהיה לו טוב.
תביא אחד פעם, איזה שאתה רוצה. תביא. למטה הקבלן.
לא,
אבל שלא. אם אני לא אעצור אותו עכשיו, בטון, עמודים, ברזלים. ישר העורך דין, ראית מה הוא עושה? ישר. נרות. מה אתה עושה? לא הבנתי.
זה מפנים.
לא, כוס, כוס רגילה פשוטה.
כוס פלסטיק, אתה עושה
לה... כן, חובי. בראבו, עלק.
קבלן.
קבלן הוא לא יכול בלי אבן, לא יכול. קוראים, אז איך אני אגלה שאתה...
קוראים. קוראים,
הוא צדיק נסתם.
יאללה, עשינו עכשיו. עכשיו אתה מדבר. אז זה רבי יוסף מערבי שהלילה, הלילה פטירתו, אדם מגיע לבית, והסתבכויות. לעמוד, להתפלל לפני השם ולבקש.
דפנה,
לא, אני
חושב
תגיד בן משהו.
מספיק להגיד רבי יוסף מערבי. לא, לחפש שם, רבי יוסף מערבי. ומה כתוב?
לא, רק שמעתי את השם.
לא, אבל אם מחפשים, מה כתוב?
מחפש?
הנה, בבקשה, תראה אותו.
הנה, עורך דין איפה ישר.
מה זה, תראה? איזה מהירות, יותר מהיר מגוגל.
תמונה שקיעה במנהל?
וואי, וואי, וואי. וואי, כדאי. אפשר להפסיד. נו, תזוז כבר כמה זמן.
נהגו בשעה צרה ללכת לקברו.
רבי יוסף מערבי בן, דנו עליך, אפשר לדעת? או, זה פיגום? אתה יושב מעל הרלסים שנפלו, אני לא הייתי יושב שם. כי הוא אמר אין קליטה, הפלאפון מפחד שלו יפול עליו. אין דבר כזה בעולם.
בן חווה,
נו. שיביא את הנר.
אתה מדליק נר
בכלל נולד במרוקו.
נכון, נולד לארץ, לא תמיד שרבנו הארי.
אז איך הוא הגיע ל...
ואחרי זה נסע לטוניס, אחרי פטירת רבנו הארי. תודה רבה. יני וישר כוח.
אנחנו
בשדה לבין לטענות.
נר
מדליקים
בכפפות.
אז הנה, אני מדליק בשם כולכם. לכבודו, לכבודו של... רבי יוסף מערבי, נעימה בטרינה, של רבי יוסף מערבי, יהיה מליץ יושב על כל עם ישראל לגאולה שלמה, מתוך חסד ורחמים. שכל הפצועים יתרפאו וכל השבויים יחזרו בריאים ושלמים.
וכל החטופים
יחזרו בריאים ושלמים. וכל
החיילים שלנו
שמשמור אותם וכל מי שכבר נפצע ונהיה נכה צה"ל, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו חיים קלים והתמודדות קלה. כל הרווקים פה התחתנו. וכל הנשואים שיזכו לילדים, בנים, בנות, עושר וכבוד.
שלום
בית. קובי, גם שיהיה הרבה פולה.
חייב,
פצ'ה מצ'ה. לא פנדים. שם עשרות יהיו 100,000. לא משנה. אז זה לגבי, קודם כל, ראש חודש טבת, הלילה, ראש חודש טבת, ורבי יוסף מערבי, הוא נקשר עם האסון הזה שהיה בנובה, אז תזכרו את השם הזה, זה קורה תמיד בחנוכה, ליל ראש חודש טבת, הלילה הזה. יש לשון ברבותינו, גם כן מעניין, קשור לחודש טבת, שכל מי שנפטר בחודש טבת, לא רואה פני גיהנום. למה? בגלל שכתוב על אברהם אבינו, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה. המילים תיקבר בשיבה טובה, ראשי תיבות טבת. תיקבר תף, בשיבה בית, טובה תת. אז זה מפרע. טבת, אז זה נקרא תיקבר בשיבה טובה. מהי השיבה הטובה? שלא רואה פני גיהנום. כך כתוב במקובלים. אז אפשר לעבוד על זה, אפשר לבקש מה שאין את היכול. כך
כתוב בזמן הזה.
אם אפשר בטבת.
בן אדם עשה עבירות כל החיים, בימות בטבת, לא זה?
כנראה שקשה לעבוד על בשר ודם ממולח כאן וחומר, שקשה לעבוד על הקדוש ברוך
הוא. לא, כך יצא.
אל תדאג.
אין דבר כזה יצא אצל השם. השם מוציא בזה.
כל מדויק.
אלא מאי, אדם משתדל, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. כבר מגיע זמנו להיפטר, והוא ימצא בסוף חודש כסלו, דוחף אותו בטבת, אנחנו בסדר. טוב? אז זה עוד דבר שכדי לדעת על חודש טבת, זה אומר שהלילה מי שאוכל לחם בעזרת השם בברכת המזון לא שוכח לומר גם על הניסים וגם יעלה ויבוא. אותו דבר מחר בתפילה, גם על הניסים וגם יעלה ויבוא, והוא מוסיפים מחר הלל, כן יעלה ויבוא קודם בהודעה ואחרי זה על הניסים. זה בעבודה וזה בהודעה, אחרי זה מוסף, בסדר? הלל גם הוא מחר. זה הראש חודש היחיד שיש בו, הלל גמור. בסדר, אפילו ראש חודש תשרי, איזה חג זה? ראש השנה, אין בו הלל.
נשים לא מברכות,
נכון? נכון, נשים לא מברכות על הלל.
אם היה ללוחה בסוף גם לא מברכות.
נכון, לא מברכות. יכולות לומר את כל הלל, איך שהוא ככה, כמו שמופיע בתהילים, אבל בלי ברכה תחילה בסוף.
וילדים בנים אתה אומר להם לברך?
אתה מה?
בנים קטנים אתה אומר להם לברך?
כן.
א' עד ג'?
נכון.
למה נשים לא מברכות?
כי ילדים זה מדין חינוך.
מה אתה חושב שיש להם זמן?
מה הקשר לזמן? הם גם היו בנס, מה?
נכון. כך כותב חכם בן ציון, שנשים היו בנס, ולכן יאמרו את ההלל בלי ברכה. יש?
יש.
אז זה עוד דבר לגבי ראש חודש. רוצה לומר לכם דבר אחד לגבי סביבון. יש בסביבון? אפשר לקבל פה סביבון? יני, יש לך סביבון?
תגיד, מה זה שקר?
מעניין, מה אני אגיד לו, הוא יגיד לי, אין לי.
יני, מאתה?
יש הכל, אמרו, ציפוי.
לא, רגע, לא שבאתי לילדים.
אני מחפש כי הוא יודע שיש, או שהוא סתם אומר.
סתם, הוא משתדל.
הוא מאמין, זה כבר טוב.
הוא מאמין, טוב. אז...
בהפתעות שלהם.
כתוב שנהגו לשחק בסביבון בחנוכה. יש כמה דברים שנהגו. אבא של הרמב״ם כותב, רבנו מימון, שנהגו לאכול בצק מטוגן בשמש, בשמש סליחה, ונקרא בערבי אל ספינג. ככה הוא כותב. הוא מנהג ישראל תורה, הוא אומר לא לזלזל בשום מנהג של עם ישראל, כי פה למטה זה נראה דבר קטן, אבל יש בזה סמל ודברים גבוהים מאוד באותם מנהגים. נהגו לסובב סביבון. ושאלו אותי, מה העניין של הסביבון הזה?
נכון.
למה? כי הוא אומר, אני בן 60. הוא אומר, תחזיר אותי עכשיו 55 שנה אחורה, 52 שנה אחורה. הוא אומר, אני ילד בן 5, בן 6, בן 7, 8, 9, 10 אפילו. אבא שלי אומר, משחקים בסביבון, משחקים בסביבון. בפורים יגיד לי, תקה ברעשן, אני מכה ברעשן. אומר, לא היינו שואלים שום שאלה. אבא אמר, עושים. אמא אמרה, עושים. מורידים את הראש, רצים, מה שהם אמרו. אומר היום, כל דבר שאני אומר לנכדים, למה? מי אמר לך סבא? איפה זה כתוב? תוכיח. ואני הדיכאון. אני צילות, אני צילות פדע מהלכת. ואני אז אם יש לי פלאפון ביד עם גוגל, וזה יום חול, אני מצליח. הגיעו שבת, אומר, זהו. כל דבר, אני אומר להם, שאלות בפסח, שאלות בפסח, שאלות... אומר, הגיע לי לסדר האחרון, כל הילדים שלו באו.
206?
15 נכדים. אומר, ככה הרמה של שאלות, על כל מה שכל השנה אני אומר להם, שאלות בפסח. אז כחלק מהשאלות, שב, קובי, לא צריך, אני...
מה אתם
מכינים? מה אתם שתרבים בחדים? אז הוא שאל אותי, מה באמת יש בסביבון הזה, ומה הילדים, הם רוצים תשובה. היום אתה לא יכול לפתור את הילדים בתשובות מצוצות, הם רוצים. אתה אומר לנו את האמת, מה קרה פה, למה יש סביבון? הוא אמר לי, אם אתה כבר עונה לי, אז הם גם שואלים מה יש ברעשן. כי אם אתה רוצה להקות את המן, אז תעשה ברודים. שלנו, של פעם. אתה זוכר את זה? הייתם מגרדים אבק שטריפה של גפרורים?
בטח.
עם הבורג והאור? לא, אני לא יודע.
כן.
או שאתם נפצים מפנחס מהשוק?
גם וגם.
כן? גם וגם. טוב, אז הוא... לא היית שואל אותו אם יש נפצים, הוא היה אומר שאין.
ברור, לא, זה אימא, זה מה נהל, מה קורה?
ואז אתה מסתובב לך, בואנה.
לא,
עושה חזקים, לא מרואה. נגמר. עוזי וטייגר וכן הלאה, מה שהיה אז. אז הוא גם שאל על הרעשן. אז אני אומר לכם שני דברים שתזכרו אותם לגבי הסביבון, ואז נוכל להוסיף איזה דבר מהנושא שאנחנו עסוקים בו בעזרת השם. בחג החנוכה, אחרי שנגזרו הגזרות של היהודים הרשעים, עם ישראל לא עשו כלום. לא כתוב שהם נכנסו לבתי כנסיות, בתי מדרשות, התפללו, לא כתוב שהם התענו וצמו כמו שעשו בימי אסתר, כשהייתה גזירה עם המן הרשע. כלום. יצאו החשמונאים להילחם, זו הייתה מלחמה עבודה מראש, 8 אנשים מול צבא של מיליוני יוונים, חזקים, גדולים, שמתאבקים כל היום, מתאמנים כל היום, זה נידון מראש לכישלון. אבל הקדוש ברוך הוא עשה נס גדול מאוד מהשמיים, והושיע אותנו. מכל הכיוונים של חג החנוכה, נס מציאת פח השמן במקדש, זה נס מאלוקים. הניצחון מול היוונים, נס מאלוקים. מה עשינו כדי שזה יתפוס? כלום. כשאנחנו תופסים את הסביבון, אנחנו תופסים אותו מלמעלה או מלמטה?
מלמעלה.
מלמעלה. אנחנו בעצם מורים ואומרים לילד, תקשיב טוב. יש שתי סוגי ישועות שיהודי יכול לקבל. יש ישועה שהוא לא עושה כלום, ומלמעלה בורא עולם תופס, מסובב את הכדור כמו שהוא רוצה, ומבין לך ישועה. אתה לא עשית כלום. אבל יש רעשן, את הרעשן תופסים מלמטה ומזיזים. כלומר, כשאנחנו פה למטה, עשינו את מה שאסתר ביקשה, וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים. תתפללו, תטענו. פה למטה זזנו, הזזנו למעלה את המערכות וקיבלנו ישועה. כלומר, כל אחד מהמשחקים מרמז על אופן ההצלה שהיה בעם ישראל. לפעמים יש אדם, הוא לא עשה שום דבר, הוא לא התפלל ולא כלום, והקדוש ברוך הוא נתן לו ישועה והצלחה. תודה רבה לך. הנה הסביבון. לא יודע איך הוא סביבון, איך הבאת הסביבון? מדהים. לקחנו את הסביבון, מלמעלה הישועה הייתה, שאנחנו לא עושים כלום, מלמעלה בורא עולם סובב, וכך הוא עושה ישועה. בהנחה שזה היה רעשן עכשיו, תופסים את הרעשן ולמטה, ומסובבים, יש לך רעשן, אתה בדרך לסך את הביתר?
אין לי סביבון?
אז זה דבר אחד. דבר שני בסביבון, כשמניחים את הסביבון, כשהוא עומד, הוא נופל. אבל כשאתה מסובב אותו, עומד. כל עוד הוא יסתובב, הוא יעמוד. וככל שהוא יסתובב מהר יותר, הוא יעמוד יציב יותר. תעשי לב מה קורה לו כשהוא הולך ונחלש, הוא מתחיל לראות פרקינסון שלו. ככה זה הולך. עכשיו לאט לאט, ככל שהוא יחלש יותר, אז הוא יחלש, יתנדנד ויפול. וזה בעצם רצה הקדוש ברוך הוא לומר לאותם ילדים, העולם הזה זה עולם של עשייה, זה עולם של התקדמות, זה עולם של פעילות. אדם שעומד במקום ולא עושה כלום, ככל שהוא יעמוד יותר, ככה הוא ייפול יותר. אבל ככל שהוא מסתובב, רץ, 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 העמידה שלו איתנה, הוא יעמוד בכל הניסיונות, הוא יעמוד בכל הקשיים, והוא יתקדם. וזה המסר לילדים הקטנים. לכאורה אין שום סיכוי למשפחה של 8 נפשות מול צבא אדיר של כל היוונים. אבל, יש פה אבל גדול, כשאתה רוצה ופועל ועושה כל מה שאתה יכול, הקדוש ברוך הוא מלמעלה עושה את מה שצריך. בסדר? זה שני דברים קטנים לגבי הסביבון, יש עוד הרבה מה לדבר על זה, אבל ברוך הבא, איפה אתה? הרבה זה לא ראיתי אותך. אבל זה שני דברים פשוטים. עכשיו נחזור למשיח בן יוסף, משיח בן דוד. סוף יבוא המשיח, ייתן לקובי מה זה נשיקה, יגיד לו תודה רבה לך שהגשת שיעורים עליי.
אבל הבנתי שמשיח בן יוסף הוא כבר פה והוא בטבין.
בן דוד.
בן יוסף לא, אסור
שיהיה.
אז קודם כל משיח נמצא בכל דור. אם הדור זכאי, אז הקדוש ברוך הוא מערב בתוכו, מחבר בתוכו. את אותה נשמה שמוציא בגן עדן, מאותו מקום שנקרא כאן ציפור. כך מופיע בתיקון הזוהר, בתיקון 6. ואז מתחילה אותה גאולה לצאת מן הכוח אל הפועל. יכול להיות שגם היום אנחנו נמצאים בתוך תהליך של גאולה. אבל, ויש פה אבל גדול. אני לא אוהב לדבר על הנושא הזה של הנה זה קורה. כי כיוון שזה דבר מאוד מאוד רגיש, וזה תלוי בזכויות של עם ישראל, חלילה אם פתאום הזכויות לא יתרבו, וזה יידחה בעוד זמן, אז זה יכול לגרום שבר לאנשים שחשבו, הנה הוא מגיע, וחס ושלום, זה מתעכב שוב פעם, אז הם יכולים להישבר. זו הסיבה שהגמרא אמרה, טיפח רוחן של מחשבי קיצין. מה הכוונה? הלוואי שמי שמתחיל לחשב את הקץ יבוא עוד יום, עוד יומיים, עוד חודש, הלוואי שימות ולא יחשב את הקץ. למה? כי הוא יכול לשבור אנשים. חיכו על תאריך פלוני, חשבו שהוא יגיע, בסוף הוא לא יגיע, אז זה מתייאשים.
מתאכזבים?
מתאכזבים. כמו שקרה בקורונה. שהם מדברים שזהו, נגמר העולם, משיח פה. ליל הסדר, אנשים ישבו, החזיקו את העיניים כמה שהם יכולים יותר, לקחו גפרורים, שמו ככה בפרפיים, שער הערים, שכשמשיח מגיע, בטוח אני אראה אותו. סוף נרדמו, קם, הסתכל, הכל כרגיל, מה, איפה משיח? הייתה אכזבה גדולה.
נרדם גם.
אמר לי מישהו שהוא לא רצה ללכת לבית כנסת מרוב כאבים, שהוא חיכה למשיח, הוא לא הגיע. אז לא צריך, נתחיל לומר, היום, מחר, מחרתיים, לא צריך, גם זה לא נכון. עכשיו בוא ניגע בעניין של השני משיחים שהתחלנו שבוע שעבר, נראה את הדברים מאוד מקורות, מאוד זוויות. השיא של שני המשיחים זה בפגישה בין יהודה לבין יוסף, שבת הבאה בזאת, ולא שבת הקרובה, שבת הבאה והיגש. שכתוב בהיגש אליו יהודה ואומר בי אדוני, אל מי הוא ניגש?
יוסף.
ליוסף. ואז יהודה ויוסף נקראים שניהם מלכים. יהודה מלך, ואסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבוא שילה. ויוסף מלך. שניהם מלכים, וזה נקרא מלך המשיח, וזה נקרא מלך המשיח. ויש ביניהם קשר הדוק, למרות שאחד זו מלכות מושאלת, מלכות זמנית, והשני זו מלכות קבועה. מי המלכות הקבועה? יהודה. יהודה הוא המלך הקבוע. הוא המלך שמקבל את המנדט, ממזרעו של יהודה יוצא דוד המלך, שהוא המלך הנצחי. דוד, שלמה, בחלוקה של בני שלמה, רחבעם וירבעם, נחלקת מלכות ישראל, שם המלכים מתחילה מלכות יהודה ומלכות ישראל, שזה פילוג. בסדר? אבל כשאנחנו מסתכלים על כל המציאות שלנו בעולם הזה, אז אם אני רוצה לראות את אלוקים, אני לא צריך לחפש אותו בדברים גדולים. אומר איוב, מבשרי אחזה אלוה, זה אומר שאתה רוצה להסתכל על אלוהים, תראה אותו פה. טביעת אצבע שלך היא יחידנית, 7 מיליארדי, שאין אף אחד טביעת אצבע כזו, כבר אתה רואה את אלוקים. אתה רוצה לראות את אלוקים, תסביר את פעולת העין, תראה את אלוקים. רוצה לראות את אלוקים, תסביר איך מיצי קבע יכולים לפרק בשר בקר, שהוא הרבה יותר חזק מבשר של בן אדם, אבל את הבשר של הקבע עצמה שמחזיק את המיצי קבע, הם לא חלקים. איך זה יכול להיות? אותם מיצים היו צריכים לפרק לנו את הקבע ולעשות חורים, ואנחנו אולי יכולים להתקיים. וכן הלאה, נעשים ניסים בלי סוף בגוף שלנו, שאתה מבין שיש פה אלוקים ויש פה השגחה פרטית על כל אחד מאיתנו. אבל, ויש פה אבל גדול, שאנחנו לא צריכים למצוא את האלוקים בעולם ולעבוד אותו. אתה צריך להתבטא לכל מה שהוא אומר לנו. בשביל זה מגיע משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. משיח בן דוד הוא עיקר המלכות שיש. אז רבותינו אומרים שעל הגוף שלנו יש בעצם מפה. אדם שזכה, כתוב בקדמונים, אדם שזכה לתקן את הגוף שלו כמו שצריך, מהגוף שלו הוא יכול לראות מה קורה בכל פינה בעולם. אתה יודע איזה תשובה? אתה מסתכל על הגוף שלך, ואתה יודע עכשיו מה קורה בגוף איפי. שבת על זה? מה קורה בתומים?
לא מעניין.
תלוי, יש לפעמים אנשים פה מהשיעור שהולכים לבטומי.
אבל מה זה לתקן
את הגוף?
כל אחד מהאיברים שלנו הוא מכוון כנגד אור אלוקי. זה אומר, למשל, שהקדוש ברוך הוא עשה מידות של הנהגה. כרגע העולם צריך להתנהג עם מידת של חסד, אז מאיר הקדוש ברוך הוא בשמיים את האור של החסד. כשצריך להאיר אור של דין, אז בשמיים מאיר אור של דין. באים אתנו המקובלים, כך מופיע בספר הזוהר, ואומרים שלמשל, החסד היא כנגד יד ימין שלנו. אם שאדם נותן צדקה, ייתן ביד ימין דווקא. הדין זה כנגד יד שמאל. יש עוד מידה שנקראת תפארת. מה זה תפארת? וכל ההתפארות של הקדוש ברוך הוא בבוריו, שעושים מעשים שהם מעשים טובים, שמדברים דיבורים טובים, זה כנגד הגוף. המסה המרכזית של הגוף זה כנגד תפארת. רגל ימין כנגד נצח. זה אומר, כל פעולה שאתה עושה והיא נצחית, יש נשמות שמושרשות בנצח, כמו משה רבנו, נשמתו הגיעה משם, הייתה מושרשת בנצח, אור שנקרא נצח, לכן כל פעולה של משה רבנו היא נצחית. מוציא אותנו משעבוד לגאולה, לנצח. גאולת מצרים, לא תוסיפו לראותם. הורג את המצרי, אחרי שהוא רואה שלא יצא ממנו כלום. אז זה נצחי. לא, מצרים, כתוב בתורה שאנחנו לא חוזרים לראות את מצרים לעולם. לא יהיה עוד שיעבוד כזה. אותו דבר, כתוב שמשה לא נכנס לארץ, כי מה נכנס לארץ? בונה בית המקדש, היה נשאר לעולם. לנצח. הוא בן אדם של נצח. אהרון אחי, לעומת זאת, הוא בן אדם של הוד. הוד זה עלייה, ירידה. עלייה, ירידה, הוא מציין מציאות אחרת בעם ישראל, ותכף נדבר על המציאות הזאת. הברית קודש היא מורכבת משני חלקים. יש את ההתרה שאותה אנחנו מגלים בשעות הברית מילה, חותכים את העורלה, אז החיתוך של הבשר זה פעולה ראשונה. פעולה שנייה, מה נקראת? פריאה. אנחנו פורעים את האור לשניים ומגלים את האתרה. האתרה מכונה בשון רבותינו מלכות. הברית קודש נקרא יסוד. יוסף כנגד היסוד. האתרה שהיא המלכות היא כנגד יהודה. ולא סתם נקראת מלכות בנגד יהודה, כי יהודה הוא המלכות. הוא בעצם מכיל בתוכו את כל המלכות האמיתית שיש. אז נכון שיוסף הוא חלק מהמלכות, הוא חלק מזה, אבל זה רק לתקופה. לכן יוסף הוא מלך לזמן קצוב, לא מעבר לזה. מה הרב סולובייצ'יק? ואומר, מה בעצם מסמנים יהודה ויוסף? לפני שאתה מגיע למשיכים, מה הם מסמנים? הוא אומר, יש שני סוגים בעובדי השם בעולם. יש עובד השם מלידתו, עד יום מותו, אין חטאים.
אין דבר כזה.
אין.
אין דבר כזה.
לא חוטא. זה נקרא בלשון רבותינו בפסוק, נשמת שדי תבינם. מה הכוונה? הגיל צעיר, הנשמה שלו, מחוברת לאינסוף, היא יודעת בדיוק מה עושים. בזמן שכולם עסוקים בשטויות, הוא יושב ולומד, אתה אומר, מה יש לך ללמוד? בוא, לא רוצה. יושב ולומד, מתוך בחירה, לא מתוך כפייה. ועסוק בתיקון הנפש, במצוות, ומעשים טובים, והוא רק בן שש. אחרי זה 7, 8, 9, אנשים עסוקים בשטויות, הוא עסוק בעבודת השם. מגיע לגן מצוות, אתה שומע אותו, הוא מסיים את כל השס, גמר את כל התלמוד. הרב עובדיה הוא דוגמה קטנה, אבל לא דווקא. עוד בכל הדורות, גם בדור הזה. גם בדור הזה אתה מכיר אנשים, שבזמן שאנחנו עסוקים בשטויות והבלים ותאוות, זה לא מדבר עליהם. גבוה, גבוה, גבוה למעלה. גיל 15, 20, 30, 40, 50, 60, בגיל 100, הוא נפטר מן העולם, חתיכה אחת של קדושה. שום מציאות שנכנס לצרה והפריע. ואם הוא רצה להיכנס לצרה, נלחמו והביסו אותו. אבל יש אנשים, וזה רוב עובדי השם, שהם מתחילים את החיים טוב, כי בתחילת דרכנו אנחנו לא עושים עוונות, גם אם נעשה, זה הולך על אבא. ואז מגיע גיל מצוות, ביום הראשון שמניחים תפילין מתלהבים, מה קורה ביום השני קובי? מניחים בארון, ביום השלישי, שוכחים שבכלל לנו תפילין פעם. אז לא חייב יום, 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 אלא הכוונה תקופה. אדם התחיל, הוא עולה, יורד. עולה, יורד. עולה, יורד. פעם הוא צדיק משה רבנו, פעם הוא ירובם בנבט, השעה גמור. לפעמים זה באותו יום, לפעמים באותה שעה. אתה אומר, לא איך, תגיד, אתה לא מתעייף מהדבר הזה? מה אני אעשה? יש לי יצרה, יש לי יצרה טוב. אז אם הייתי עושה סקר קטר, אנחנו מהנשמה הראשונה או השנייה?
שנייה.
שנייה? שנייה, כמעט שלישית, אתה אומר. שנייה? מה, הבאת? צדיק גמור מתחילתנו עד סופנו, או עולה ויורד, עולה ויורד רוחנית? יופי. מה אתה אומר?
חושב על זה.
תחשוב.
שני.
כלומר, מי שמאיתנו זוכר שהוא חטא פעם אחת בחיים, אז כנראה שהוא לא בראשון. יופי. איזו דרך בוחר השם?
השם.
מה הוא רוצה? שכל העולם יהיו מלאכים ולא יחטאו?
לא.
הלוואי וזה יהיה. מה זה לא מציאותי? למה? כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. רוב האנשים מתמודדים עם תאוות, עם יצרים, עם חשקים. אז מה נעשה? אנחנו נופלים למקומות לא כל כך בריאים. ולפעמים מגיעים לעבירות. אז יש תשובה בעולם, לא אמרתי שלא. זה העלייה. ירדתי, עושה תשובה, עולה. עוד פעם יורד, זה לא משנה באיזה סוג של עבירה. זה יכול להיות דיני ממונות, אתה גונב או גוזל, או מענה את הלקוח בדבר כזה או אחר, וכן הלאה. זה יכול להיות עניינים של צניעות וקדושה. זה יכול להיות עניינים של כיבודורים, או כבוד לזולתך, או פגיעה בזולתך, זה גם עונה וזונה הדברים, וכן הלאה. אכילה ושתייה, או לא בקשרות, או לא בברכה, או לא בברכה ראויה. אז אדם עולה, יורד. עולה, יורד. לפעמים יורד, יורד. אז עולה. מגיע ימים נוראים למשל, חודש אלו, לסרט ימי תשובה, פתאום אדם חופש איזה חשק, מגיע עד כיסא הכבוד. ואז יורד עוד הפעם, בחשבן ככה נרדמים. ואז עוד פעם עולים, חנוכה. אז יורדים עוד הפעם, תבעת מה יש לך לעשות שם. ואז עולים עוד הפעם, שבעת ובשבעת, ואז יורדים עוד הפעם. ככה זה הולך. שניים בעם ישראל מציינים את המציאות שאמרתי. יוסף הצדיק נקרא יוסף הצדיק, למרות שאחים שלו גם היו צדיקים גמור, אבל הוא מציין את הצדיק מעיקרו, מתחילתו, ועד סופו יוסף, זה חתיכה אחת של קדושה, טהרה, ואפילו שבאה אותה גויה, הוא מנסה להחתי אותו, שנה תמימה, הוא אצלה בתוך הבית, מה שהיא מנסה לעשות לא הולך, בגד שלבשה בבוקר ולבשה בערב, והוא לא מסתכל, טוב, רק תרים את הראש, שום דבר. יוסף הצדיק עומד בניסיון הכי קשה שיש, הוא נשאר צדיק מתחילתו עד סופו, כמו שרש"י מביא בתחילת חומש שמות. ויוסף היה במצרים, כותב רש"י, הוא יוסף רואה את צאן אביו, הוא יוסף מלך במצרים, הוא אותו יוסף מתחילתו עד סופו בצדקו. לא שיגע לו את הראש, לא השכרה שהוא קיבל, והוא לא נפל למקומות נמוכים כשהוא היה במקום מסוכן מאוד, וגם לא בבית הכלא. הוא מציין את הצדיק המושלם, המוחלט, מתחילתו ועד סופו. יהודה לעומתו, אחים, בהתחלה הוא גדול מאוד, כל האחים שומעים לו. ואומר יהודה אל אחיו מהבצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו, הם שומעים לו. ואז אחרי שקורה אבל גדול לאבא ומתחרטים שמחרו, אז הם אומרים ליהודה, למה אמרת לנו? שמענו לך, הורידו אותו מגדולתו, והיא בהתאי וירד יהודה מאת אחיו, הוא ירד, הוא מאבד אישה, הוא מאבד ילדים, בתקופה מאוד מאוד רעה בחיים. לאחר מכן שוב פעם קרנו עולה, הוא עוד פעם עולה, אבא שלו מפקד את בנימין בידיים שלו, שילך מול אותו שליט, לא יודעים שזה יוסף, ויציל את כל המשפחה, שוב פעם יהודה עולה, ושוב פעם יורד, ושוב פעם עולה. יהודה מציין את מי שנקרא בימינו בעל תשובה. אדם שעולה ויורד ועולה ויורד ועולה, ואתה שואל ריבונו של עולם, את מי אתה רוצה יותר? את מי שצדיק כל הזמן או את מי שעולה ויורד? מה התשובה?
מי שעולה ויורד.
אומרים כל יום ובא לציון גואל ולשבה פשע ביעקב. הגואל יבוא בזכות אותם שווי פשע ביעקב, לא מי שבחיים שלו לא פשע, לא עשה שום חברה. לכן מלכות דוד ומלכות יוסף, יהודה ויוסף, יש משיח בן יוסף, אבל מלכותו לא יכולה להתקיים, כי אם הוא יבוא לגואל, הוא לא מסוגל לסבול שיש אנשים שחודים. לא הבנתי למה אתה חותם? הוא אומר, מה אני אעשה? יש לי יצרה. ויוסף, ולי לא היה יצרה? גם לי היה. מה פתאום חטאת? לא ראוי לגאולה. יבוא יהודה, משיח בן דוד, ויתחבו, עולים לרכבת, אלו לא, אני חטאתי. אז זה בסדר, גם אני חטאתי בו. השם מקבל בו. עשית תשובה? כן, בו. כלומר, בסופו של תהליך, משיח בן דוד מגיע למציאות הזאת של אותם אנשים, שנפלו והתלכלכו, אבל קמו, ועוד פעם נפלו וקמו, וכן הלאה. הנפילה לא מורה שאני שונא את אלוקים, אלא היא מרמזת, היא אומרת, יש לי תאווה כזו או אחרת.
האם הנפילה מחזקת אותך?
לפעמים הנפילה מחזקת, כשנפלתי נכון, גם זה צריך זכות. יש אדם נופל על חלק בגוף שהוא עוד יכול לקוי בנו, ויש הוא נופל על הפנים. טוב, צריך לזהר. אז גם הנפילה צריכה להיות מכוונת, מתוכננת. מה התורה מסמלת לנו, תדע לך, יש משיח בן דוד, משיח בן יוסף. הם יבואו ויעשו אותות, אבל אל תנסה לדמיין אפילו שמשיח בן יוסף זו מציאות שיכולה להחזיק מעמד. למה ג'ון המשיח בן יוסף יכול להחזיק מעמד?
כי אין נפילות.
אין נפילות. כמה אתם מכירים מכל הסביבה שלנו שאין נפילות? צדיקים גמורים, יש דבר כזה?
אין דבר אפס.
אני לא מכיר.
למה?
אבל אני מכיר המון 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 בעלי תשובה. אנשים שנפלו וקמו, נפלו וקמו, נפלו וקמו, והם חביבים לפני הקדוש ברוך הוא כאילו לא חדו מעולם, כך פסק הרמב״ם בלכות תשובה. אפילו אדם רשע כל ימיו, ולא ידע שיש דבר כזה אלוקים. נחזר בתשובה בסוף, מוכנים לו כל עוון אדם.
מה זה בסוף? אחרי שהגיעו?
שהכירו את אלוקים, זה יכול להיות גיל 20, 16, 30, 50 ו-100 גם.
לא שהגיע משיח.
נכון? לא. לא שהגיע משיח. אז יש מדרש, לא יודע כמה מכירים את המדרש הזה. הוא מופיע בהיכלות רבתי, פרק ט', והוא כותב דבר נפלא. אגב, לא חייב שהדברים יתקיימו כפשוטם. אבל רק תראו שהדברים האלה כבר כתובים, זה מדרש שכתוב 2000 שנה בקירוב. וככה הוא כותב, 40 שנה קודם שיבוא משיח בן דוד ששמו מנחם בן עמיאל. מה השם שלו?
מנחם
בן עמיאל. יבוא נחמיה בן חושיאל, איש לאפריים בן יוסף, ויעמוד בירושלים. אז הנה פה מוזכר כמה משיחים? 2. והתקבצו עליו כל ישראל, ושם יקבץ איש וביתו, ויקריבו בני ישראל קורבן ויערב להשם, וייחס את בני ישראל למשפחותיהם. מה הכוונה? היום כשאנחנו נגיע להתפלל למשל בחמחה בבוקר תפילת שחרית, יעלה כהן ראשון, ואז יגידו לוי, יש פה לוי, אני מרים דעת. חבו תעלה לוי, הוא עולה לוי, מביים מלכות התורה. כשהוא יורד, אמר לו, בוא רגע, אדוני, כן, מי אמר לך שאתה לוי? מה אבא שלי גם היה לוי? מי אמר לו? סבא שלי גם היה לוי. אדוני, ואם זה הגיע פתאום באמצע החיים, שקניתם את השם לוי. יכול להיות? בפרס היה דבר כזה שקונים כהונה כשאתה לא כהן. למה? אם היה להם מציאות של חולי ומשפחה, אז הם היו אומרים, אני מקבע על עצמי להיות כהן 30 שנה. ככה הם היו עושים.
רק בפרס?
בפרס למשל. היה אחד כזה עולה בבוחרים, בגר הבוחרים, עולה כל פעם כהן, עולה, 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 ביחד ישראל. בוקר אחד, אומרים כהנים הוא לא זז, כהנים הוא לא זז, גשת לך, אבל לא כהנים. אמר, אתמול נגמר הנדר שנדרתי, זהו, אני כבר לא כהן. עצוב. אתה 30 שנה ביחד עם ישראל, אתה בכלל לא כהן.
מה, זה בכל שם לבטלה?
מדי לבטלה. וכל פעם שהוא עלה כהן בחינם, שיחזרנו את הכסף. לא? אגב, אם הוא עשה באמת פדיון הבן, אותם בנים שפדה לא פדויים. חייב לעשות מעט פדיון הבן.
כמה יש?
כמה יש? לכן פדיון הבן למשל לא לוקחים אלא כהן מיוחס. אתה יודע טוב מאוד שיש לו מגילת ייחוס שהוא כהן, בן כהן, בן כהן, בן כהן. יעמוד המשיח וייחס את עם ישראל למשפחותם. אגב, יש גם בימינו לצערנו אנשים שנולדו מאישה שהיא נשואה ולא מבעלה. אז מה הם מקראים אותם ילדים? ממזר. ממזר יכול לבוא בקהל השם? יכול להתחתן עם יהודיה?
לא.
10 דורות? אז גם 10 מיליארד דורות הוא לא יכול. לא יבוא ממזר בקהל השם? עד עולם הוא לא יכול להגיע.
אז עם מי הוא התחתן?
רק עם המזרת.
אמן.
עכשיו, זה לא מתיר את הילדים שלהם, גם הילדים שלהם יהיו מזרים. לא משנה אם ממזר או ממזרת, כל אחד מהם שיתחתן.
שאלה אם ממזר יודע שהוא ממזר.
יופי, מה אנחנו עושים אם ממזר יודע שהוא ממזר?
אם הוא לא יודע, זה משהו אחר, אם הוא לא יודע.
יופי, עכשיו שהוא לא יודע.
באמת,
מחליט פעולה.
מה אנחנו עושים?
מאיפה אנחנו?
זה בררים עם מאים.
איך אפשר לברר דבר כזה?
מה עושים באמת?
אז הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא מדי פעם, כשיש מציאות כזאת, יש משפחה שכבר נטמעה בעם ישראל, הם ממזרים כולם, לפעמים קורה שהקדוש ברוך הוא מעביד את כל המשפחה מן העולם.
מעלים.
מעלים אותם. פתאום איזה שריפה, פתאום קורה איזה משהו. למה? כדי שהם לא יתערבבו בעם ישראל, ויקלקלו את כל הזרע של עם ישראל, כי אנחנו לא יודעים. דוגמה.
הרבה אנשים...
זה אחד. אז אנחנו לא יודעים, רק אני אומר דוגמאות. דוגמאות שתבינו שזה לא כזה פשוט לפעמים, שאדם אומר תקשיב הרב, הבן שלי צריך להביא את החברה שלו היום בערב, הם מכירים אותה, הם רוצים להתחתן. זה נחמד שיש לך כרגע בשורה כזאת טובה, אבל תבדוק מה קורה שם. זה לא העיקר להביא את אותה גברת לבית, או שהיא תביא את אותו בחור. אתה צריך לבדוק טוב מאוד את המשפחה הזאת, איזו משפחה שלא פתאום צצה. היה כל מיני עדות, אני לא רוצה להביא לכם דוגמאות שהן אמיתיות, אני אגיד דוגמאות אחרות כדי שלא תבואו ותעשו בעיות אחר כך. היו הרבה מקומות בחוץ לארץ, שאם הייתה אישה שהייתה ידועה שהיא מסרכת את דרכי התחת בעלה, אז היו מסמנים אותה. ואם היו עדים בסופו של דבר שהאישה הזאת היא פתאום בהיריון עברות שבעלה בכלל בחוץ לארץ, נסעה ללכת להביא פרנסה, ואשתו חס ושלום פתאום בהיריון. ורואים שהיא ילדה ובעלה כבר שנה לא נמצא, אז ודאי שהילד הזה לא ממנו. אז את אותו ילד שהיו מדהים כתוב בהלכה, שהיו בברית מילה שלו אומרים, מילת ממזר, מכריזים, ילד הזה ממזר, ומוהל באותה סכין שהוא עושה לו את הברית מילה, הוא עושה לו מום בגוף, באחד המקומות, שזה היה ידוע, שכל הממזרים יש להם את המום הזה בגוף.
באותו מקום?
לא. נניח מוריד לו חתיכה קטנה מהאוזן. זה יודעים. מי שיש לו את זה, הוא ממזר. והיו נזרים אחר כך, עם קבוצת הדורות, לא מתחברים במשפחה הזאת בכלל. סיפר לי תלמיד שהגיע מבוכרה, שהם היו מקפידים מאוד רק להתחתן בינם לבין עצמם, ורק עם אותם משפחות שהיו יודעים, ששמרו בקנאות גדולה על הבנות. אז כשעלינו לפה בארץ, אנחנו צריכים פה יותר לשמור ולא הפוך. סחזירות. כשאנחנו לא יודעים אם המזר, מה עושים?
מקים שהשם יעלים אותו.
ואם הוא לא יעלים אותו, בינתיים יתחתן. אז זה אחד מהדברים שכתוב שמשיח עושה, תקשיבו מה הוא אומר.
שהוא בא.
וייחס את בני ישראל למשפחותם. יהיה יחוס, מי כהן אמיתי, מי לוי אמיתי, מי ישראל, מי פסול. גם פסולים יש. ולאחר, פסול הכוונה ממזר. ולאחר 40 שנה לנחמיה בן חושיאל, יש הרבה יהודיות שלא גדלו בצורה נכונה מבחינה מוכנית. אז הם לא יודעות למשל שאסור להם להתייחד עם גוי. ברגע שהם היו עם גוי, היא פסולה להתחתן עם כהן. אתם יכולים להציע לה שידוך נפלא, והוא בחור מתוק, עם מידות טובות, אבל כיוון שבא גוי וחילל אותה, היא לא יכולה להתחתן עם כהן, ואם התחתנו, הזיווג הזה לא עולה יפה, הוא לא מצליח.
רק עם כהן או בכלל?
רק עם כהן. היא יכולה להתחתן עם כל יהודי אחר שהיא רוצה, אבל עם כהן היא לא יכולה.
לוי?
יכולה. לוי ישראל אפשר, כהן לא. והרבה פעמים אתה רואה ילדים שיוצאים פגומים, נפשית, גופנית, לפעמים לא באים בכלל, לפעמים הזוג הזה מתגרש, למרות שהם יודעים שגירושים מכהן זה דרך שהיא דרך ללא מוצא. זה נקודת על החזור, כי אי אפשר להחזיר גרושתו. מכהן, אישה, גירושה, מאישה, לא יודע. כן.
מי ננסה?
גם אם אישה, גם אם בת כהן נאנסה על ידי גוי, לא יכולה להתחתן עם כהן.
בסדר?
שבת כהן זה יותר מסוכן, לכן תמיד ההנחיה של הרבנים הייתה לכל הכהנים, תשמרו על הבנות שלכם. בסדר? בפרט במקומות בחוץ לארץ שהיו גרים, ויש שם הרבה גויים, הרבה גושים, כל מיני כאלה שהם פירי אדם, תשמרו על הבנות.
ומה קורה עם נשים שנאנסו כמו בנובה?
עכשיו, אישה ישראלית, לא אשת כהן, שנאנסה, סתם אשת כהן שנאנסה אפילו על ידי יהודי.
לא, לא, אני לא מדברת על אבל... זה, הבחורה שנאנסה, הכירה בחור שהוא כהן.
לא יכול להיות.
צריכה להגיד לו שהיא אסורה לו. אם אותו אונס היה גוי.
ברור שהם היו בו.
סתם אונס על ידי ישראל, למרות שזה אסור, לא פוסל אותה מהתחתן עם כהן.
ושזה
גוי,
זה
גוי
פוסל אותה.
אונס זה גוי פוסל אותה. בסדר? אונס. לכן הוא יבוא
ו... היא לא אמרה לו והיא לא יודעת שאסור לה.
אז הקדוש ברוך הוא הרבה פעמים מראה להם שהזיווג הזה לא עולה כמו שצריך.
הם צריכות לשמוע את השיעור הזה היום.
זה אחד מהדברים שהקדוש ברוך הוא שומר על משרתי השם.
אבל יש הרבה דברים שלא יודעים.
נכון, נכון. לכן אנחנו לא באים בטענות, אנחנו גם לא מאשימים אף אחד. רק אומרים שאתה רוצה עכשיו שבית המקדש תהיה עבודה כמו שצריך ויהיה כפרה על מה שאנחנו מביאים, צריך שהכהנים יהיו אנשים שהם ראויים. אז הקדוש ברוך הוא שמר עליהם, על הכהנים, שהרבה דברים הם שומרים על עצמם, הם לא נטמעים למתים, אנחנו שומרים אותם לבוא לבית קברות, אפילו לקברי צדיקים, כהן לא נכנס. אתה שומר עליו בתור משרת השם.
רגע, סליחה, אני הייתי השבוע שעברה בסנהדריה, וכתוב שם הכהנים יעמדו בצד הזה. עכשיו, זה בתוך
הבית קברות. אז אם זה, למשל, תחת אותם עצים, נניח, או אוהל אחר שעשו וזה מעיל, אז באמת יעשו. אבל אם זה הכל פתוח, אנחנו יודעים עד גדר מסוימת, יודעים שמתחת לזה ודאי שאין שום קבר, אז אין שום בעיה, שאין לו שם כהנים. אז ג'ונם, אנחנו צריכים לשמור על הכהנים, נכון? אתה לא יכול שהם יתחתנו עם כל דבר. אז בדרך כלל הם התחתנו, אם מותר לכהן להתחתן עם ישראלית, אין שום בעיה, בתנאי ששמרה על עצמה מגוי, מה היית עושה אם זה היה מידע חד פעמית בצבא עם דרוזי? חבר טוב, מה? או בדואי, או צ'רקסי, או רוסי מחבר העמים שלא גילה שהוא גוי.
שמח על דייגלי,
אותו דבר. ולכן, בתור אבות, בתור אמהות, צריך לדעת לשמור על הילדים. ילד רוצה לצאת עם גברת מסוימת, מי זו? אל תהרוס את הזכר של המשפחה. כן קורה.
המשיח
ירום, אני לא יודע
שצריך.
מה קורה עם המצוות?
הוא רוצה
את המשיח. בסדר, אומר איתך. לא, ממשיכים. אבל זה אומר זה, הוא עושים תשובה, אי אפשר כבר ל... זה שלא יהיה עילוי רוחני כמו היום, כדי שאני אקבע את הסטטוס, את המצב שלי, איך אני אקבל את האור של אלוקים, זה משהו אחד. אבל... תמשיך הקנייה לאלוקים על ידי התקרבות, מצווה מלשון צוותה מחברת אותי לאלוקים, בתורה בהשגה אחרת לגמרי לכל מי שיזכה.
נגיד סתם, בן אדם קם ורוצה, אחרי שהמשיח
בא. אז קודם כל, אם בילה המוות לנצח, אז לא שייך מציאות של מוות. כי בילה המוות לנצח. בסדר? אז מציאות שלו, לא יהיה מוות.
המוות, לא יהיה
בן
אדם שיהיה לו מחשבה לרצוח
מישהו. אין דבר כזה, המוות הלך מעולם, עומד הקדוש ברוך הוא ושוחט את יצר הרע.
לא יהיה.
מעביר את הרע מן העולם. אז מה שיהיה לאדם זה רק לעשות טוב, וטוב, 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 ובכל טוב כזה הוא משיג אלוקות ברמה גבוהה. מסיים המדרש ואומר, ולאחר 40 שנה לנחמיה בן חושיאל יעלה שידועי מלך פרס לדקור את נחמיה בן חושיאל בירושלים. והספדו כל ישראל בהספד גדול ובכי. ואחר כך תבוא אשת נתן הנביא בן דוד החפצימה, והאותות האלה מגיעות בחודש אב בשישה לחודש. וידקור שידוי מלך פרס את נחמיה בירושלים, ויגיע לישראל אבל ויצר להם מאוד ויפוץ למדבר ירושלים. ולמלות לאבל נחמיה אחר 40 יום, תהיה לבלתו מושלכת בשערי ירושלים. ואדם ובהמה וחיה ועופות יכול לגרו, ולאחר 40 שנה, 40 יום, סליחה, קוברו הקדוש ברוך הוא בקברות בית יהודה. כל זה דוגמאות למדרשים שכתובים על ימות משיח, ואף אחד מהם לא חייב שיתקיים. אלא, לפי המעשים שלנו, יכולים לבטל כל נבואה רעה שקיבלו רבותינו. ויכולים ברגע אחד להיגאל בטובות. ולכן הרמאים פנו בחיקור דין כותב שלא יארג ממש, אלא יגמר דינו בבית דין הגדול בירושלים. והכלל בדבר הזה הוא מה שאנחנו רואים היום. סיפר לי אחי שאחד הלוחמים שמשמחת תורה לא חזר לבית, הגיע בבית כמו שם בדרך חדשות, והוא שומע שיש פוליטיקאים שאוכלים אחד השני את הראש. אז הוא אמר שהוא איבד את כל הרוח של הלחימה שהייתה לו 60 יום. כשמה מנותקים החדשות ושמה לוחמים, זה לצד זה, כתף לצד כתף, ומוכנים לסור את הנפש אחד בשביל השני, ספרדי ואשכנזי, דתי, חילוני, שומר הציבות הזעיר ונוער גבעות וחרדי וסרוג ושחור, והכל אותו דבר, ונפרש בין אחד השני, מוכנים למות. פתאום אתה שומע שזה יתפטר, והוא השם, וזה השם, וזה ימות, וזה שילר, וזה שיחזור, והולכים אנשים שנקראים פוליטיקאים וראשי ממשלה לשעבר לכל מיני רשתות זרות ומלכלכים על היהודים. אז זה גרם לנפילת מתח, האוויר יצא. למה? כי מפלגים אותנו, לכן צריך להיזהר מאוד. הבאת המשיח זו מציאות שיכולה ומתקיימת כשאנחנו מאוחדים, כשאנחנו אחד. וזה עיקר העבודה. אז כל אחד ואחד ישתדל בפרט בימים האלו של חנוכה להרבות את האור על ידי שאנחנו נסתכל בטוב אחד של השני. ואז גילויו של משיח בן יוסף לא תצטרך להיות גילוי שהוא יחיה וימיתו אותו ואז יהיה צער לעם ישראל. אין צורך. אפשר שהוא יתגלה בצורה אחרת טובה יותר. שהוא בא יד ביד שלוף זרוע עם משיח בן דוד ומשיח מוריד לנו את בית המקדש בנוי מן השמיים. כן.
אם כולם נגלים וחוזרים בתשובה.
ואז לא צריך שום דבר, לא מחלות ולא הריגות. הגיע הזמן. המשך, פעם הבאה. ברוך אדוני לעולם. אמן
ואמן.
זיקים, זיקים. אפשר, אנחנו נגיד לכם.